בוקר טוב. אז אחרי הבירורים במשך החודשים האחרונים שעולם המעשה במשמעות של מצוות זה אדרבה, זה עיקר התפקיד שלנו כאן בעולם הזה. התאבה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים, כלומר דווקא המפגש עם עולם החומר, וזה מתבטא במצוות, אבל בשלב השני גילינו שכל הנושא של העבודה, איזה תחום עבודה האדם בוחר לו, זה גם חלק מהמצוות. כן, נכון. מצווה עליו ללמד את בנו אמנות, וראינו את המשמעות והערך של הדברים האלה כחלק מתיקון עולם והליכה בדרכי השם. אז היום אני רוצה לברר לנו, לפני ככה שבשיעור הבא בעזרת השם אנחנו כבר נרד לכלים המעשיים, איך אנחנו בסופו של דבר מוצאים מה העבודה, מבררים מה העבודה שמתאימה דווקא לנו, למה בכלל זה כל כך נעשה מסובך בדורנו? למה צריכים להעביר על זה שיעורים? למה צריכים להעביר על זה סדנאות? למה אנשים צריכים ללכת לייעוץ תעסוקתי? מה השתבש? בדורות הקודמים זה ממש ממש לא היה ככה. ההורים שלנו היו עובדים, היו שמחים. באופן כללי, הדור שלנו השתבש לא רק בתחום הזה, כמעט כל תחום. למצוא עבודה, בלגן. להתחתן, בלגן. לשמוח בילדים, בלגן. להיות מאושרים, סתם, פשוט להיות מאושרים. תסתכלו, תחשבו על הסבא וסבתא שלכם, לא יודע, כל אחד וענייניו הוא, ואם היה להם חיים מושלמים? לא, תחת הכל היה מבסוטים מהחיים. הייתה להם זוגיות מושלמת? גם לא, אבל תחת היה להם טוב. בגדול היה להם טוב. ואותו דבר עם העבודה. אז הם מצאו בדיוק את העבודה המושלמת? גם לא, אבל הם זרמו. קיצור, איבדנו את זרימת החיים, והשאלה למה? למה איבדנו את זרימת החיים? מה גורם לדור שלנו להיות כל כך משובש? מה? נכון, בדיוק. יפה, אז אנחנו עכשיו...
חושבים יותר מדי.
מה? יפה מאוד. אתם עכשיו, אז דוקרים בדיוק את הנקודה. לא, זה מה שאתה לא מבין. לא, זה מה שאתה לא מבין. שמה שאתה קורא לו הדור הקודם, זה כבר חלק מהדור המשובש. בסדר? מי שהיום בגילאי 40, זה מה שדיברתי איתכם, דור ה-Y. זה דור ה-Y. מה זה מי אמר? דוגמת ההורים שלי, אני אישית מכיר. בסדר? אני רואה. אבא שלי עובד בעבודה קשה. הוא מוכשר לעבודות הרבה יותר טובות, אבל נסיבות החיים הוביל אותו לעבודה קשה. באמת, הוא קם 3:30 לפנות בוקר, מסיים 4 אחר הצהריים, ואחרי זה עוד יש לו עבודות ורישומים, ואם יש בני אדם חיים, יש אירועים, עכשיו תקופת הקורונה פחות, חתונות, אירועים וזה. אז צור משהו לא נתפס. בן אדם שמח. בן אדם עובד חלק מבחוץ, אני שואל אותו, ימי גשם, ברוך השם, איזה טוב שיש שפע, יורד עליו הגשם, איזה טוב שיש שפע, חסת השם, תמיד. מה אמרת? אז בקיצור, אני אומר, אז לכן אמרתי, אבל ההורים שלי הם לא 40, 60 פלוס, אז זה כבר מתחיל להיות הדור הקודם, 60 פלוס זה הדור הקודם. 40 פלוס, זה התסבוך שלנו, רק אנחנו זה אקסטרה, זה הולך ומחמיר. אז שאלה למה, מה קורה? מה קורה לדור הזה? וזה פשוט בכל התחומים, הבלבול, חוסר הוודאות, חוסר היכולת להחליט, חוסר הזרימה, חוסר השמחה, כל דבר הופך להיות תיק, הופך להיות עול, הופך להיות מעמסה. מה זאת עשה השם לנו? האם זה רק הדפיקות שלנו, אנחנו בעצם משבשים את עצמנו, זה רק אנחנו המשבשים את עצמנו, או שיש כאן איזה משהו מעבר. אז אני רוצה ללמוד לכם את הסוגיה הזאת. עסקנו בה בהקשר של משנת הרב קוק, אבל אני חושב שכשאנחנו מבררים כאן למה ללמוד מקצוע, בלי שאנחנו נבין מה הגורמים שמקשים עלינו, אז יהיה לנו גם יותר קשה לזהות את הפתרונות הנכונים. אז בואו נסתכל, תקראו יחד, אני קורא במקור ראשון, לתקופת המעבר, ממש למדנו את זה בתחילת שנה שעברה, אם אני זוכר נכון, מי שהיה איתנו במשנת הרב. כל מה שהעולם מתבסס ורוח האדם מתפתח בקרבו, רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכרה. חוק חפץ הקיום ושמירת הקיום שורר בדרך הכרח בנטייה טבעית בכל החי אשר על פני האדמה ובכל מלוא היקום ובכל מקום שהחיים נמצאים שם. במקום שמתפתח השכל השופט המבחין את ערך הקיום, לא בהכרה טבעית כי אם בשפיטה שכלית, תכף ומיד שלטונה של הנטייה הטבעית מתחלש. תרגום. יש לנו אינסטינקטים. אינסטינקטים בריאים. עצם זה שאדם רוצה לחיות, לדוגמה, זה אינסטינקט. באופן טבעי, אדם חפץ בחיים. אדם חפץ בטוב. יש לנו הרבה יסודות בנפש שלנו שהם טבעיים לנו. ולא רק בנו. בעצם בכלל, כל העולם כולו, יש בו מימד של אינסטינקט. אומר הרב, דע לך, שהאינסטינקט והשכל, הם לא לגמרי הולכים ביחד, לפחות לא בהתחלה. ככל שמישהו משכיל יותר, בתהליך ההשכלה הוא פוגע באינסטינקטים הטבעיים והבריאים שלו. בסדר? דוגמה. אני קורא בהדגשה, אתם רואים? תכונת השכלול של האדם בייחוד לא תיתן לו להישאר לעולם במעמדו הטבעי. הוא מתרומם ועובר אל מדרגת ההכרה ומאבד בה הרבה מסגולותיו של האינסטינקט. שהוא אמנם יותר בטוח במהלכו ויותר מכוון בפעולתו לקיום החיים. אבל סוף סוף מסגל הוא לא אותן עצמן בצורה יותר יפה ומשוכללה. אז בואו ניתן לכם דוגמה אולי במשמעות של סתם אדם. בעצם אני אקדם מנהלות, כי יש לנו כל כך הרבה דברים לדבר, אז ברשותכם אני כבר אגלה לכם, אגלה לכם חלק מהסוף של הדברים של הרב. בשורה התחתונה, איך הרב מסתכל על הדור שלנו? מי זוכר? מה ההגדרה? מה ההגדרה של הדור שלנו? אומר הרמח"ל בדרך השם, העולם שלנו זה כמו בן אדם שמתפתח, שגדל לו לאט. יש לו תקופת הילדות ויש לו תקופת הבגרות. הרב מסתכל על התקופה שלנו כגיל ההתבגרות. זאת אומרת, מצד אחד עזבנו את האינסטינקט הבריא, מצד שני עדיין לא הגענו אל השכל הבשל. בסדר? וזה מה שגורם לכל הבלבולים, לכל הברבורים, לכל הספקות, לכל הקשיים בהחלטות. למה? מה קורה לנער מתבגר? בוא ניקח דוגמה. כשיש ילד, האם קשה לו לכבד את ההורים? מה אתם אומרים? ילד בן 7, 5. אז זה לא שאין לו ויכוחים עם ההורים. וזה לא שכל דבר הוא שמח במה שאומרים לו. בשורה התחתונה, מה רמת הקושי שלו מול ההורים שלו? היא לא מאוד גדולה. זאת אומרת, בשורה התחתונה אומרים לו, בתקיפות, וזהו, העסק מסתדר. ולרוב לא צריך בתקיפות אפילו. אפילו אם מחנכים טוב, תדעו לכם שזה גם זורם ממש טוב. באמת. הוא שמח אפילו להיות שותף. עכשיו, מה קורה כשאדם מבוגר? אדם בן 30. יש לו הורים מבוגרים וזה. האם קשה לו לכבד אותם? בגדול, במצב רגיל. מה אתם אומרים? בני היקר, אתה יכול בבקשה להכין לי תה? איך מפה הבא לא... נכון, זה מצב לא... אין מצב, נכון? עד רבה, אני אשמח מאוד, איזה זכות שיש לי שאני יכול לעזור לך. מה קורה בגיל ההתבגרות? שם הבלגן. למה יש בלגן? כי מצד אחד, הבחור מספיק משכיל, והוא מתחיל לקנות את העצמאות שלו. ואז הוא עומד גם בניגוד מול ההורים שלו. כי בעצם עד היום ההורים שלו היו הגורם ששם אותו מתחת לסינר שלהם. הם לא נתנו לו את העצמאות, לא כי הם הורים רעים, כי זה מה שהם היו צריכים לתת לו בגיל הילדות. פתאום הילד מתחיל להשכיל, מתחיל לקנות את העצמאות שלו, מתחיל להתפתח מבחינה אישיותית, ואז הוא רואה בהורים גורם מאיים, גורם שמאיים על העצמאות שלו. ולכן מתחילים הוויכוחים, מתחיל הדווקא, ומתחיל עצם זה שאמרתם, זה כבר סיבה לא לעשות. כי רגע, מה, אני שפוט שלכם? אני יש לי את האישיות שלי. אז מצד אחד הוא מספיק חכם כדי להביע התנגדות להורים, אבל הוא לא מספיק חכם כדי, מה אתם אומרים? למצוא איזון ולהחליט את ההחלטות הנכונות. בסדר? וזה הברוך, זה הבלגן. תהליך קניית העצמאות האישית הוא תהליך מורכב ומסובך, שהוא כולל הרבה הרבה דווקא, וכולל התחככות עם הדור הקודם. עכשיו, זה, ואנחנו רואים את זה באמת כאילו אצל הנער המתבגר בכל כך הרבה דברים, נושא של בושה. לא יודע, ילד קטן, צוחקים על הדברים האלה, אז בוא נתחיל אולי מתסרוקות מוזרות. נכון? ילד קטן, אין לו צמא לתסרוקות מוזרות, נכון? סך הכל הוא מבסוט מהתספורת הפשוטה שנותנים לו. בן אדם מבוגר, גם כן אני חושב שבשביל לכבד את עצמו, לא יעשה דברים מוזרים כאלה. מגיע הנער המתבגר, ואתה רואה כל מיני דברים מזויים כאלה. אחי, עזוב, עזוב הורים, עזוב מוסכמות, עזוב זה, אתה נראה על הפנים, כאילו, מה נסגר איתך? וזה תופעות הדברים האלה. אותו דבר, זה החבר'ה שדיברתי איתם עם אחר של שיעור ב', שלומדים איתם שנת הרב קוק, אז הם נתנו לי את הדוגמה, אמרו לי שקראו לזה היום, היום אחד, שתיים, אחד, יש איזה, כן, ככה זה נקרא? אז אמרו לי שלדוגמה, מה זה?
השלב
א' ב' ג' כן, השלב א' ב' ג' אז שמעתי זה כמה שמות, אז לדוגמה, ילד קטן יודע שאם נכנסים לבריכה זה עם בגד ים, נכון? אדם מבוגר גם יודע את המעיין, בגד ים, ומגיע הגיל להתבגרות של כאילו, אחי, תחתוני בוקסור זה לא מציאה גדולה להיכנס את הלמיין, כאילו, זה לא, לא, זה שלא, זה אחלה, זה, כן, כאילו, לא, אחי, זה מטופש, כאילו, זה לא, זה לא יפה, זה לא מכובד, זה לא כלום, כאילו, זה סתם אתה מוזר, זה הכל, אבל לא, בגיל הזה, זה כאילו, זה המובן מאליו, אז רואים את זה בהרבה הרבה דברים, הנושא של לקיחת סיכונים, ילד קטן שנמצא עכשיו בטיול, ילד קטן שיודע לשחות, נגיד בן 10, בסדר? יודע לשחות מצוין, לקחו אותו מגיל 3, כבר ללמוד שחייה, משהו מדהים. הוא עכשיו בטיול ביהודיה. הוא לא הולך לקפוץ. כי יש לו מספיק אין שכל בשביל לא לעשות את הדבר הזה. עכשיו, בן אדם מבוגר, בן 30, 40, עובר ביהודיה, גם כן יודע לשחות מצוין. אני לא הולך לעשות את הדבר המטופש הזה, בסדר? עכשיו, אנשים מתו שם. הנער, אחי, אתה לא יודע לשחות כל כך טוב, עזוב, כולם קופצים. עכשיו, שוב, אני לא מדבר אתכם עכשיו מעשית ספציפית היהודיה וזה, רמת סיכון, כן, עכשיו, יש מקרים ויש מקרים, יש מעיינות מצוין, תקפוץ, עד רבה, תהיה בין 50 תקפוץ, תזרום, תשמח, איזה יופי. אבל המקום של לקחת סיכון, אותו דבר על הכביש, בדיוק אותו דבר, אז ילד קטן לא יודע כל כך לנהוג, אז אי אפשר לתת את הדוגמה כמובן, ואם הוא יודע לנהוג, אז הוא לא מספיק אחראי, בקיצור. אבל גם הנושא הזה של לקיחת סיכונים בכביש. זאת אומרת, אתה מספיק חכם ומספיק בוגר כדי להרגיש שיש לך שליטה. אבל בפועל, אין לך מספיק שליטה. וזה זה, זה השלב המסוכן. תקופת המעבר זה השלב המסוכן, וזה בעצם המקום בו הדור שלנו נמצא עכשיו, ואז זה מתבטא בכל המישורים. זאת אומרת, הנושא של העבודה זה רק אחד מהמישורים. דוגמה, הנושא, אז הרב קוק, באיזה הקשר הוא כותב את הדברים האלה? הקשר של האמונה. אז בעבר האמונה הייתה דבר אינסטינקטיבי. כולם גדלים לתוך עולם של אמונה. אין ספק בדבר, לא מטילים ספק בדבר, שמחים בדבר הזה. ומגיע גיל ההתבגרות של האנושות, ואז פתאום מתחילים להטיל ספק. איך רואים שגיל ההתבגרות הגיע? שימו לב לתהליך ההשכלה המטורף שהעולם עובר. בואו ניקח עכשיו במקור 2, בעקבי הצון, במאמר הדור. בדורות האחרונים התחילו הענקים להתמעט והכלל הולך ומתעלה. בעמנו נתמעטו הבורים. ולעומתם נתמעטו והוקטנו הגאונים והצדיקים. בתקופה הנמרה של עכשיו הדבר בולט למאוד. אנשים באמת נעשים חכמים יותר. זה לא דבר של, זה לא רק התחושה שלנו. זה לא סתם האינפלציה שיש מבחינת ההשכלה הגבוהה. היום בשביל להיות מנקה אתה צריך תואר ראשון. זאת אומרת, העולם משתבש לגמרי. מורה, אין מורה כמעט היום בלי תואר שני. בשלב מסוים מכריחים אותך לעשות תואר שני. אז מה יהיה עוד 5 שנים? אז דוקטורט, זה יהיה כאילו המיינסטרים. זה הדבר המובן מאליו. זאת הזיה, איך זה קורה הדבר הזה? מה, האם, אז עזבו מבחינת אם זה נכון, לא נכון, אם מגזימים, לא מגזימים, אבל איך זה בכלל קורה? מסביר הרב, יש כאן תהליך כלל אנושי, זה לא רק בעם ישראל, שהעולם נעשה חכם יותר. בעצם, דיברתי איתכם נראה לי על זה כבר פעם, נכון? שיש כמות אנרגיה רוחנית מסוימת, ובעבר היא פשוט הייתה בגדולים, כן? יש 100%. אז 80% היה אצל הגדולים, ועוד 20% מתפזר אצל ההמון. ולאט לאט יש ירידת הדורות אצל הגדולים, ואלה שהחזיקו ב-80% זה יורד אצלם יותר ויותר, והרבנים הם פחות ענקים ורואים את זה, נכון? הם עדיין גדולים, הם עדיין משמעותיים מאוד, גדולי הדור וכו'. אבל עדיין, זה לא הרמב״ם, זה אפילו לא הרב קוק, בסדר? ויש ירידה אצל הגדולים, אבל יש עליית הדורות אצל המון העם. המון העם הופך להיות הרבה יותר משכיל, הרבה יותר בעניינים, הרבה יותר רחב אופקים, עם תחומי התעניינות שונים. נכון? אחד הדברים שמאוד בולטים בדור שלנו, אם מדברים על בחירת עבודה. הרב, אני לא יודע מה לעשות. מצד אחד, אני נמשך לדברים של ידיים. אני גם אוהב לנגן. מצד שני, יש לי ממש משיכה לפיזיקה. מה זה הדבר הזה? כאילו, לא היה את זה פעם. כאילו, איזה פיזיקה? מה אתה מדבר איתי? בואו תסתכלו, אני קורא אתכם רגע, במקור 5. שימו לב. לפעמים מרגיש האדם שאיזה חלק מן התורה והחוכמה נדרש לו לפי תכונתו ותיקון נשמתו וכל מהותו. וכשהוא נוטה ממקצוע לדרך אחר, מרגיש הוא עיצבון ושיברון פנימי בקרבו. וזהו עומק הרז של וליוצא ולבא אין שלום. כיוון שיצא אדם מתלמוד לתלמוד אין שלום. מה הכוונה מתלמוד לתלמוד? מהתלמוד שמתאים לו באמת למה שלא מתאים לו. אז אין שלום. עכשיו שימו לב למשפט הבא. מתוך גודל הכללות הנדרש להיות בעקבת הדמשיכה. זאת אומרת, זה לא דור רגיל. זה דור שכמעט כל בן אדם צריך לכלול בתוכו, מתוך דווקא הרצון לגלות את האחדות הגדולה, ואמורה להתגלות כללות גדולה. מה המצב הזה גורם? שכל אדם גם יש לו בחינה מפותחת יותר של מין אנושי, והוא כולל הרבה תחומי חיים. יש שמתבלבל העולם עד שלא יוכל האדם למצוא את בחינתו וערכו, ויחוג וינוע מתלמוד אל תלמוד. וואו, כמה זה מאפיין את הדור שלנו. רק אתמול התקשר אליי מישהו, אני שנקרא כדי לא זה, אבל מישהו מהפריפריה של הישיבה, ואמר לי, תשמע, התחלתי ללמוד מקצוע. אחרי שעשיתי ייעוץ והכוונה תעסוקתית, במשך שנה חפרתי על הדבר הזה, שיגעתי את העולם, שיגעתי אותי, שיגעתי את אשתי, הכל. התחלתי ללמוד מקצוע, עוברת כמעט שנה. אין, אני חושב שאני לא ממשיך. אז מה אני אעשה? עוד פעם הכוונה תעסוקתית? זהו, חפרתי את החיים, די, נגמר. בחור רציני, בחור אחראי. דווקא מכלול השיקולים והכישרונות ומרחב הבחירה האינסופי שנהיה בדורנו, הוא מבלבל מאוד 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 מאוד. סיום ממשיך. ועמים רבים מתבלבלים, אפילו העמים לא יודעים את מקומם. ונוע תנוע ארץ כשיקור ותנודה כמלונה וכבד עליה פישה. ונפלה לו תוסיף קום, והיה ביום ההוא יפקוד השם על צבא המרום במרום ועל מחי אדמה על אדמה. הפקידה היא לא אכבדה וכיליון, כי עם חילוף מעמדים ותכונות. מתוך עומק החושך התעודד ישראל לאחוז באור תורתו בכל כלליותה. אבל יש דרך, הדרך היא לא פשוטה. הבלבול הוא מאוד 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 גדול. אז יש תחום האמונה. דיברתי עכשיו על תחום העבודה. יש לנו גם, דיברנו על תחום הנישואין, נכון? תחום הנישואין, גם כן. הכל מבולבל, תחום הילדים. תחום הזהות המינית. הכל קשור לאותו עניין. גיל ההתבגרות, זה הגיל פה לנער. יש, הוא מתחיל להכיר את כל המרחב של היצרים שלו, של הצד המיני שיש בו. שם מתחילה התפתחות, כמו שאמרתי, גם השכלית, אבל גם היצרית והנפשית. ואז ממילא הוא לומד להכיר את עצמו. ויש אחוז מסוים באוכלוסייה שבגיל ההתבגרות, יש בלבול בעניין הזה. בלבול שכמעט תמיד עובר. עכשיו, אם אנחנו מדברים על דור שהוא בגיל ההתבגרות, כל הדור בגיל ההתבגרות, אז תעשו גיל ההתבגרות בחזקה, אז כל התופעות שיש בגיל ההתבגרות, הכל מתנפח. דרך אגב, רק לפני שבוע, שבועיים, יצא לשמוע מאיזה מטפל מאיש מקצוע, שהערכות היום שגיל ההתבגרות הוא מתחיל בגיל 9 ונגמר בגיל 29. עכשיו, אתם מבינים עכשיו למה? כי בעצם זה, הדור הוא באווירת גיל ההתבגרות. אז כל תופעות גיל ההתבגרות מתחילות מוקדם יותר, מסתיימות מאוחר יותר ומתנפחות לממדים אדירים. מה שפעם היה, אחי, בסדר, יעבור לך, שחרר, מה אתה לוקח קשה? פתאום הופך להיות ברורי ברורים, התבוננויות, הלך רוח ציבורי שמושך לכיוונים מסוימים. עזבו הדברים הכי פשוטים שאיבדנו את האינסטינקט הטבעי, כמו שאמרתי לכם. החשק לחיות. דיברנו על כדורים נגד דיכאון שהפכו להיות היום עובר לסוחר. אנשים את החשק הטבעי והבסיסי לחיות, גם הוא מוטל בספק. אפילו זה צריך לעבור אצל אדם ברור כדי לסמוך בחיים שלו. זאת אומרת, אין מרחב שבו לא איבדנו את הטבעיות והפך להיות נדרש לבירור מעמיק. עכשיו, שימו לב בכל הדברים האלה. תמיד יש נתונים חיצוניים שמתווספים על הנתונים הפנימיים. זאת אומרת, מהם הנתונים החיצוניים שמאפשרים את כל הדברים האלה? ניקח את תחום האמונה. תחום האמונה. פעם, מה, בלי אמונת ישראל, איך אפשר לחיות? להיות אדם מוסרי ולא מאמין, ג'ון לוק, אחד מהפילוסופים הנודעים, אומר, אסור לסמוך על אנשים שהם לא מאמינים. אין להם מקום בחברה שלנו. כי אם מישהו לא מאמין, מי שאין לו יראת שמיים, והרגוני על דבר אשתי, לא יכול להיות אדם מוסרי. פתאום אתה רואה שבעקבות ההתפתחות של העולם, אפשר להיות מוסרי גם בלי להיות מאמין. אז הנה, נפתחת לך אופציה. נלך עכשיו לתחום העבודה, שהוא בעצם מעסיק אותנו. מהפכה תעשייתית. האדם לא חייב לעבוד במקצוע של הוריו. תבינו שבמשך דורות, למה לא היה התלבטות? לא הבנתי. מה שאבא, הגמרא אומרת את זה, לעולם יוחז אדם באומנות אבותיו. מה שאבא שלך עובד, אחי, זה עסק משפחתי, חייבים אותך. עכשיו, אם אתה לא תמשיך בשדה שלו לעבוד, מי יעבוד? אין תאילנדים, כן? מי יעבוד?
הרב, זה לא רק שהוא ממשיך במה שעובד שלו, הוא גם שמח בה.
נכון.
זה לא בסדר, אבל זה...
לא. אדרבה, כאילו, אין יותר מדי אפשרויות בחירה, וזה מה שיש, ואני מקבל את החיים ושמח בהם, בדיוק. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו מדברים על זה שיש שפע כלכלי שמאפשר לאנשים להתלבט ולא לעבוד. לא היה את זה בעבר. בעבר, עכשיו אני מתלבט, אתה מת. אם אתה מתלבט, אתה מת, זהו. אין לך, בסופו של דבר יש רעב. יש שוק שאין בו שפע גדול מדי. אם אתה לא עובד, אתה לא יכול לשרוד. הנה, ההורים, אבא שלי התחיל לעבוד בגיל ה-10. למה? עלו לארץ. הורים מבוגרים. כבר לא יכולים לעבוד ברמה שיכולים לפרנס את עצמם. עבדו. אבל לא יכולים למצוא איזו עבודה עכשיו שתחלקל את כל המשפחה. עבד ופרנס את ההורים שלו. היה לו זמן לשאול שאלות? היה לו זמן להתלבט? להתבחבש? אין זמן, אין אפשרות כלכלית. תן עבודה. תחיה. אנשים לא היה להם יותר מדי זמן לחשוב. והיה בזה ממד בריא, של השמחה, של הזרימה.
כאלה לא עוצרים היום בגיל 70.
מה?
מסתכלים אחורה ומרגישים קצת החמצה. אני יצא לדבר עם כמה כאלה ולא להקיע, אתה שומע? לא אנשים ממורמרים, כן. אבל אתה שומע מחשבות.
בדיוק, אתה מדבר עכשיו על היתרון שיש בדורנו, נכון? זאת אומרת, אולי אני אגיד את זה כבר כך. מה שמייחד את הדור שלנו, שבזכות שהוא נהיה דור גדול יותר, זה לא רק דפיקות. הוא נהיה דור גדול יותר, שיש בו כוחות נפש גדולים יותר, כנער המתבגר, עם יותר השכלה, יותר בניין אישי, האישיות מפותחת יותר, המודעות העצמית גדולה יותר, כל הדברים האלה גורמים לנו לשאוף ולמצוא דברים משמעותיים יותר בכל אחד מתחומי החיים האלה. אני כבר לא מסתפק באמונה תמימה, כמו של הסבתות. הם היו מתוקים. סבא שלי, פילי פלאות, כאילו סיפורים שאתה מרגיש כמו סיפורי חסידים. מעבר לזה שהיה הולך ללמוד תורה, פתאום היו אומרים לו, זאת ההלכה החדשה. נגמר הסיפור, אמרו, מבצעים, מה הסיפור? סבתא שלי הייתה יודעת, היא בכוננות ספיגה, הוא הלך לבית הכנסת ללמוד, מה הגזרות החדשות? מה, אין שאלה? יש שאלה בכלל? ברור. אמרו, הרב אמר, עושים מיד. אבל זה מגיע לידי ביטוי גם במעין מסירות נפש. מכירים כל, יש כאן ספרדים, אשכנזים, סגנונות שונים. אבל המקום הזה של לקרוא תהילים כל הזמן, משהו מאוד מאוד חזק ועוצמתי שאין לנו. הסבא שלי, הייתה לו חנות, וזה היה במסגרת ברית המועצות, והוא, אז כל רגע שהיה לו פנוי, למד תהילים. אז זה לא היה ככה, מה שנקרא, בלב ברית המועצות, שם לא הייתה אפשרות, אפילו רואים מיד... מה שנקרא, מחסלים אותך, מגלים אותך לסיביר, אבל עדיין זה היה אסור, אסור הרי לעסוק בפעילות דתית בברית המועצות בתקופה הזאת. אז הגיע איזה קצין קגב, כדי לשאול אותו, לבדוק איתו, כאילו, היו יחסים, אתם יודעים, מה שנקרא, צריך את מי לשחד ואת מי פה. הוא היה באמצע תפילה, הוא באמצע קריאת תהילים, והוא בא לדבר איתו, ישראל, מה שלום? אתה מפריע לי, אתה מעז להפריע לי, יושב, כאילו, סמן לו לשבת, הבן אדם שם, אבא שלי היה ילד קטן, אז הוא ספר שהקצין הזה כזה, מפוחד, יושב, מחכה לו עד שהוא יסיים את התפילה. מה זה הדבר הזה? פילי פלאות. היה מניח תפילין במטוס, מתי שזה... אין, לא סופרים איזה, סבא שלי מהצד השני, יזכה לחיים ארוכים בעזרת השם. אז הוא היה, אני חושב, חבר המפלגה הסובייטית, הוא היה חבר מפלגה קומוניסטית, סליחה, הראשון שעלה לארץ. הוא היה צריך לשחד שם חצי עולם בשביל שיתנו לו לעלות לארץ. אם היו תופסים אותו, אם משהו בשלבי השוחד לא היה עובר, זהו, סיביר, אגליה, מסירות נפש אדירה. מאיפה זה מגיע? הם למדו הרב קוק, משנת הרב קוק, למדו מורה נבוכים לעומק, ספר העיקרים. מה היה שם? מה למדו? בקושי ספרים היה. משהו בחיוניות הטבעית של אי אפשר בלי אמונת ישראל, נתן עוצמה כזאת עד כדי מסירות נפש, כמו שבעל התנא כותב בפרק י"ח, אפילו יהודי לא מסכים, אפילו אחותים והפושעים, ברגע שהוא מגיע לנקודת מסירות הנפש, זהו, נגמר הסיפור. אנחנו בשביל תורת ישראל ואמונת ישראל נעשה הכל. ואיפה אנחנו? לומדים רמב״ם, לומדים כוזרי, לומדים הרב קוק. איפה החיוניות הטבעית הזאת? איבדנו אותה. אבל זה לא כי אנחנו דפוקים, זה כי יש בנו מקום ששואף לגבוה יותר, לעמוק יותר, ובתקופת המעבר הפסדנו את המקום הטבעי והאינסטינקטיבי, ועדיין לא קנינו את העומק, אבל זה תהליך שחייב לעבור עלינו. ותהליך שצריך לסמוך בו, ולדעת גם את המורכבויות שיש בו, אנחנו חווים אותן. זאת אומרת, בימינו אנחנו לא מסתפקים באמונת הסבתות, אין לנו אפשרות להסתפק בה. מדי פעם אני רואה איזה חד בדרה, איזה אחד כזה שמתוך השאלות שהוא שואל אותי ומתוך הדברים בשיעור, מה לא, זה גלגול של סבא של סבא שלו. לא יודע, הוא לא נטוע מפה, באמת, הוא צריך את הפשטות, התמימות הזה. רובנו אין לנו אפשרות בכלל לבחור בזה. אנחנו חייבים להעמיק, בלי זה אין לנו יציבות, אין לנו רוגע, אין לנו שמחה. זה העיקרון הרי שמנחה אותנו כל הזמן. יש לך כוחות נפש, עד שלא תיתן להם את המקום ואת הביטוי, הם יסרו אותך, כי הם רוצים לצאת ואתה לא נותן להם, אתה חונק אותם.
הרב ראובן, נדגיש שחשוב מאוד לבנות את על האמונה תמימה שקיבלת מהאבות, את האמונה היותר עליונה. אבל אם אדם יבנה את האמונה העליונה, ולא יהיה לו את האמונה הבסיסית שהוא קיבל מאבותיו, הכל ייפול והכל יקרוס. כן, לו את הבסיס הטבעי שיש לו לאורך ימים.
נכון, אני מאוד מסכים, רק שיש כאלה שאין להם את האפשרות אפילו הזאת לעשות. כי כל כך התפוררה להם אצלם האמונה התמימה, עד שדע, אני מסכים איתך שאחרי התהליך, מה בעצם אנחנו צריכים? לחזור למצב המתוקן? אז עוד רגע אני אדבר על זה, האם אנחנו יכולים בכלל לחזור? זאת השאלה הגדולה. רגע, אז איזה פחד, אנחנו כבר לא על קרקעי ציבה, איבדנו את הטבעיות שהייתה פעם, אז מה אני עושה עם עצמי? אז זהו נשאר, על הנצח נאכל ספקות ובלבולים? זאת השאלה הגדולה. אז תזכיר לי, אני רק רוצה להראות לכם, בעצם אנחנו שואפים לאמונה עמוקה יותר. הנתונים שמאפשרים את זה, הנה, אפשר להיות אדם טוב גם בלי אמונה. זה בוודאי לא נותן מענה שלם לכל התשוקה האנושית ושאיפתו לקרבת אלוקים, כמובן. המשבר, אפשרות הכפירה. אותו דבר, שימו לב, עכשיו בתחום העבודה אמרנו, אנחנו לא רוצים סתם, אתם יודעים, העבודה נשאיר רגע לסוף, נישואין, לא מספיק לי, כמו שהיו שידוחים פעם, נכון, תחשבו מה זה, אפילו חשבתי על זה, בכפר, פעם, כמה אפשרויות היו כבר? כמה אפשרויות היו? יש שבע בנות בפלוס מינוס שלך. זהו, זהו, נגמר. אתם יודעים כמה זה היה חוסך לכם בדייטים? כאילו, זה היה מדהים. אז זהו, מתחתנים. מה שנקרא, יש לי שידוך מדהים בשבילך. שמעתי שיש בחורה בכפר. ושאר נתונים? לא. היא בגיל שלך יחסית. נפלא, נשמע לי מתאים, איזה יופי. אתם יודעים, זהו, מתחתנים. זאת אומרת, לא הייתה ציפייה גדולה מאוד לנישואין מעמיקים. אנחנו רוצים מהנישואין שלנו יותר. האם זה טוב שאנחנו רוצים יותר? בטח שזה טוב. זה נפלא. אנחנו רוצים שהאישה היא לא תהיה רק זו שמבשלת. אנחנו לא רוצים רק חלוקת תפקידים טכנית. אנחנו לא רוצים רק שאני אוכל לעבוד ושהיא תדאג לילדים. אני רוצה קשר אישי, אני רוצה קשר נפשי, אני רוצה דיבור משמעותי. זה נפלא. מה שמאפשר את זה, זה שפעם הנישואין היו הכרח גם מבחינה כלכלית. הגבר, אם הוא היה רוצה המשכיות, כן, זה גם קצת מקשר אותנו לילדים. אם הוא רוצה המשכיות, הוא היה צריך שיהיו לו ילדים כדי שהמשיכו לעבוד. נכון? אז גם הילדים היו כמעט הכרח. והוא היה צריך שאישה תבשל לו, ושתכין לו את האוכל בזמן שהוא עובד, וכו' וכו'. האישה, אם בתקופת הריון ולידה לא היה מישהו שיפרנס אותה, אז איך היא תשרוד כלכלית? היום בימינו, נשים מרוויחות לפעמים יותר מגברים. הגבר, מה הבעיה? יש מלא מוסדות חינוך, שמרטפים, מעון, מה הבעיה? אז יש מי שישמור על הילדים. זה כבר לא הכרח, זה הנתונים. מה המשבר שנוצר? זה שאיפה גדולה. זה כבר לא הכרחי כמו שהיה פעם. המשבר, רווקות מאוחרת, גירושין, כאלה שכבר לא רוצים להתחתן. אבל זה מגיע מתוך מקום של אנחנו רוצים יותר מהנישואין שלנו, זה נפלא. אבל יש מחירים. המקום הנוסף, ילדים. מה? ילדים כי זה טבעי? כי זה פשוט יוצא? כי מה לעשות, מתחתנים ואז מגיע? לא. צריך לתכנן את המשפחה. צריך לחשוב, אני בשל לילדים? אני רוצה ילדים? אולי ילדים מגבילים אותי. עכשיו, יש בזה דבר נפלא, כי תחשוב שכשאתה מביא ילד לעולם, אתה באמת רוצה אותו. זה לא מה לעשות. וואלה, שמע, איזה קטע. כן, אז בסוף מתברר שהיא בהיריון. עכשיו, ברוך השם, יש הרבה אנשים שרוצים וקשיים, זה לא מורכב, זה לא פשוט הדבר הזה. אבל יש הרבה יותר רצון לבחור בילדים. דרך אגב, מה הנתונים שמאפשרים את זה? כל מיני אמצעי מניעה שבעבר לא היו אפילו. אבל תזכרו, שוב, לא הנתונים גורמים לבעיה, הנתונים הם רק חלק מההתפתחות. זה כמו שאני אומר את זה בצורה כזאת. כאשר נער הוא מתבגר, אז אוטומטית הרבה פעמים הוא הופך להיות יותר חזק מההורים שלו. או כבר, פיזית אני מדבר איתכם, יכול לתת מאבק, כביכול, חלילה. האם זה גורם לזה שהוא מתבגר? לא. המעמד הנפשי שלו הוא זה שגורם לזה. הביטוי של זה, זה גם שיש לו אפשרות פיזית. אתם מבינים מה אני אומר? הרי גם האבא בן ה-50 יותר חזק מהסבא בן ה-70. אבל אז הוא לא יגיד, סבא, אני יותר חזק ממך, נכון? אין סבא, כאילו, מי אתה אבא שתגיד לי מה לעשות? לא, הפוך. אלא מה הנקודה? הנקודה היא שיש מעמד נפשי שעובר התפתחות והשתנות, וזה מגובה גם בנתונים סביבתיים. אז ככה אותו דבר גם כאן. השאיפות שלנו והתפתחות האנושות היא גם זו שמאפשרת את הנתונים, פתאום יש אמצעי מניעה, פתאום ילדים זה לא דבר שחייבים אותו. אז היתרון הוא שאיפה לילדים מתוך בחירה ואהבה. הנתונים שמאפשרים את זה, כל מיני אמצעי מניעה ודברים בסגנון הזה. והחיסרון, המשבר שנוצר מזה, אנשים שאולי כבר לא רוצים להביא בכלל ילדים. אנשים שמתעוררים מאוחר מדי, וכו' וכו'. המימוש העצמי שלהם לא מגיע לידי ביטוי כמו שביררנו את הסוגיה הזאת בשיעור הקודם. זהות מינית. זה השלב הבא בעצם שהדור נמצא בתוכו עכשיו. אני לא רוצה רק להיות גבר. אני רוצה להבין מה זה גבריות. אז אני חי בתוך איזשהו בירור מסוים. ברצוני או לא ברצוני, כן? הדור מכריח אותך להיות בבירור הזה. מה זה גבריות? מה זה נשיות? הנה, דיברנו על זה שכבר הנשים לא זקוקות כל כך לגברים כמו פעם, והגברים לא כל כך זקוקים לנשים. אני חושב שאחד המשברים שהדור שלנו עובר זה משבר הגבריות. כי בעבר, תחשבו, הגבר, הוא יכל להיות טיפש, לא מפותח אישיותית, לא זה, הוא מביא כסף הביתה. זהו. אשתו מסתכלת עליו בהרצה והערכה, בזכותך אני חיה. היום, זהו, לא צריך להרחיב. מה? אתה צריך לבנות אישיות יציבה, מה שנקרא, מה שהרב אליקים מדבר עליו הרבה פעמים. באמת, מישהו שאפשר להישען עליו ולסמוך עליו, נפשית, זה הרבה יותר קשה לבנות. היא מרוויחה יותר ממך. אתה עדיין אברך, וזה מצוין וטוב, היא שמחה בזה. אבל מה זה אומר? שהמשענת הכלכלית זה לא הנושא. הנושא זה האם אתה אדם באמת מפותח אישיותית, משמעותית. וזו עבודה הרבה יותר קשה. הרבה הרבה יותר קשה. אז כאן צריך לברר מהי גבריות. הנתונים שמאפשרים את זה, השם ירחם, כל מיני ניתוחים שאפשר לעשות, נכון? כל מיני דברים כימיים שאפשר לעשות. זה הנתונים. מה המשבר? המשבר הוא בלבול מאוד גדול גם בתחום הזה. והדבר האחרון, לפני העבודה, אז זה חיים. לא מספיק לנו לחיות. כמו שאמרתי לכם, בעבר לא היה זמן לחשוב. אתה עובד מצאת החמה, צאת הנשמה. אין לך זמן לחשוב על משמעות החיים, ההתבוננות, האם אני מחובר לעצמי או לא. אני חי, אני שורד, וסך הכל טוב לי. היום אנחנו רוצים לא סתם לחיות, אנחנו רוצים לחיות חיים בעלי משמעות. הנתונים שמאפשרים לזה, זמן פנוי, זמן לחשיבה. פעם לא היה את זה כמעט. המשבר שנוצר מזה, זה תחושת חוסר המשמעות. אז כל הדברים שראיתי לכם כאן, זה אנחנו שואפים הרבה יותר, כי אנחנו דור מפותח יותר. הנתונים בהשגחה, מאפשרים לנו את כל הדברים האלה, בכל אחד מהדברים האלה. הקושי והמשבר זה אם אנחנו לא מצליחים לעשות את התהליך כמו שצריך, אנחנו נופלים ומתרסקים בתוך הבלבול הזה. אז אם עכשיו אני מתמקד שוב בעבודה ספציפית, אנחנו לא רוצים רק עבודה שתביא לנו פרנסה. בשביל זה אני עובד? אני רוצה עבודה שיהיה לי סיפוק בה. אני רוצה עבודה שאני אשמח בה תוך כדי שאני עובד. איך קוראים לזה בספרות חז"ל? בדיוק. וזה המקור שמופיע לפניכם במקור 6. מתחילת הבריאה הראוי היה טעם העץ להיות גם הוא כטעם פריו. כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. אתה שמח בעבודה כמו השלב שבו אתה מקבל את המשכורת. אבל טבע הארץ, התנודדות החיים ולאות הרוחניות כשהיא נסגרת במסגר הגופניות, גרם שרק טעמו של הפרי, של המגמה האחרונה, האידאל הראשי, מורגשו בנעמו והדרו. אבל העצים, הנושאים עליהם את הפרי, עם כל נחיצותם לגידול הפרי, נתעבו ונתגשמו ואיבדו את טעמם. זהו חטא הארץ שבעבורו נתקללה, כשנתקלל גם האדם על חטאו. וכל פגם, סופו לתיקון. על כן מובטחים אנו בבירור שיבואו ימים, שתשוב הבריאה לקדמותה וטעם העץ יהיה כטעם הפרי, כי תשוב הארץ מחטא, ואורחות החיים המעשיים לא יהיו גורמים לחוץ, נשון חציצה, בעד הנועם של האור האידיאלי. אז אם אנחנו רואים את טעם העץ כטעם הפרי, בתור אידיאל של חיים, צריך זמן שאם זה נובע מחטא כלשהו, מקלקול, אז חייב להיות שהתקופה הזאת תחזור. אם אנחנו רואים את עצמנו בימי גאולה ובדור עקבת הדמשיכה, אז זה אומר שאנחנו קרובים לתקופה הזאת. ממילא כבר בימינו יש שאיפה מאוד גדולה של כולנו לחוש את הטעם הטוב כבר בעצם העבודה, ולא רק בתוצאה שהיא תביא לי. ממילא החיפוש הופך להיות הרבה יותר מורכב. לא מספיק לי לחפש עבודה רק שתיתן כסף. וזה אני חושב אולי אחד המשברים הגדולים, שבגלל שסוגיית הכסף תופסת מקום מרכזי אולי מדי, אז אנשים בוחרים מקצוע לא לפי מה שמתאים להם, אבל הם כבר בדור שהוא רוצה להרגיש את הסיפוק, וטוב שכך, רוצה להרגיש את הסיפוק כבר תוך כדי. אז אם זה ככה, זה רק עניין של זמן עד שהוא ירגיש חנוק וירצה לפרוש מהעבודה הזאת. אז זה עוד מימד שמקשה לנו על בחירת העבודה. וכמו שאמרתי לכם, אז מהפכה תעשייתית, כבר לא חייבים לבחור במקצוע של אבותיך. יש נתונים סביבתיים שמאפשרים את זה. אתה יכול לקחת דמי אבטלה ולהתלבט ולהתבחבש ולחשוב. הכל יהיה בסדר. ההורים יתמכו בינתיים בתקופה זמנית. אבל כל זה נובע כי אנחנו רוצים יותר. כי אנחנו כבר לא מוכנים להסתפק רק בעבודה שהיא מקיימת אותנו. הנה, בסוף יש לך את התלוש משכורת, מה אכפת לך? מה אתה מתבחבש? מה זה משנה? תעבוד בעבודה הזאת, תעבוד בעבודה הזאת, מתאים לכישרונות שלך וזה. נותן לך את התלוש בסוף החודש, אתה מפרנס את המשפחה שלך, תהיה מבסוט. האם זה משפט שההורים שלנו יכולים להגיד לנו? בדיוק, כי הם בדור הקודם. תלוי. איזה? כמה אתם צעירים וכמה ההורים שלכם צעירים. אבל זה ממש ככה. אנחנו כבר לא מסוגלים. אנחנו רוצים עבודה שתיתן לנו סיפוק גם תוך כדי. אנחנו רוצים עבודה שתתאים לנו, בייחודיות שלנו. כמו שאמרתי לכם, אחד המעברים גם כן בין כלליות לבין אינדיבידואליסטיות. תן לי גם לחוש את המקום האישי שלי. תן לי לחפש את עצמי. זה דברים שבדור הקודם, בדורות הקודמים, כמעט ולא היו. אנחנו נערים מתבגרים שרוצים למצוא את הייחודיות האישית שלהם. שכבר לא רוצים לעשות מה שההורים רצו. וזה בעקבי הצון. לא קראתי לכם. וזאת העלייה של הכלל ההמוני, הסבה גם כן ירידה, יש מחירים. שהדור הוא מוצא את כל מה שהוא שומע ורואה מהורים ומורים, קטן מערכו. מה, אתם אלה שתגידו לי מה לעשות? אתם תייעצו לי? אתם תקועים, אני רואה את החיים שלכם, חיים בינוניים כאלה. כן, אני יודע, אתם מאושרים, אבל לא אכפת לי, אתם לא מממשים את מה שבאמת אתם אמורים להיות, כמו שהזכרת מקודם. אז מוסרה מנו לוקח את לבבו, ואינו משביר את סימונו. גם אינו מטיל עליו שום אימה ופחד. זה נקודה מאוד עמוקה, שכבר התעלה בתכונתו מלהיות מעמיד אופי לחייו מפני בריחה מפחד איזה שיהיה. כמה מרגישים את זה בימינו? אני חושב שחנן בן ארי ביטא את זה יפה בשיר. דור שלם בוחר בגיהנום על פני גן עדן של פשרה. זה הדור שלנו. לא הבנתי, אתה מרוב חיפוש אחרי עבודה ומקצוע שבדיוק מתאים לך, אתה כבר שנתיים מובטל, ואתה סובל, ואתה מבוחבש בתוך עצמך. יאללה, תמצא משהו, העיקר תצא מזה. דרך אגב, יצא שהיא הרבה פעמים באמת נכונה ואמיתית, בתור לפחות תקופת מעבר. קודם כל, תניע את עצמך. אבל, עזוב, אם זה העבודה הזאת, כל זה אינו שווה לי. כן? אם זה העבודה הזאת, עזוב, לא רוצה. אני רוצה את העבודה הזאת. לא יודע, אתה בגיהנום. כן, זה עדיף לי על פני גן עדן של פשרה. לא רוצה פשרה. דרך אגב, זה גם תכונה של נער מתבגר. זה גם חלק מהחסרונות. הנער, יש לו שאיפות גדולות, אבל הוא רוצה את הכל כאן ועכשיו. הוא לא מוכן להתפשר על שום דבר. הכל אצלו שחור לבן. זה חלק מתופעות הלוואי. ברגע שאתה מבין באיזה דור אתה נמצא, ואתה מבין את תופעות הלוואי שאתה קיים בתוכן, אז אתה יכול גם להצליח להתמודד איתן. אם אתה רואה את הכל באור הוורוד של כן, אני ואני שואף ורוצה וכו' וכו', אז אתה אפילו לא יודע עם מה אתה צריך להתמודד, למה אתה צריך לתת מענה. אז אם אני מתחיל ככה לפרוס את הדברים, אני רוצה עכשיו לדבר על הסיכום של המאפיינים שיש לנו והחסרונות שיש בהם. אז הדור שלנו דבר ראשון, ואני עכשיו מתמקד בתחום העבודה. הראיתי לכם את זה בכל התחומים, איך זה חורז את הדור שלנו מכל הבחינות שהן. דבר ראשון, אנחנו משכילים הרבה יותר, כמו שראינו במאמר הדור. וממילא, יש הרבה יותר תחומים שמעניינים אותך. תחשבו שפעם עבודות הכפיים השונות, זהו, הם היו מרחב הבחירה של כמעט כולם. היום, באמת אתה יכול להתעניין בתחומים רבים. צפים בו כוחות כלליים ומגוונים, כמו שראינו באורות. רחבות אופקים, אמרתי לכם, מוזיקה, פיזיקה, עבודת כפיים, כלכלה. כל הדברים האלה פתאום יכולים להיות דברים מאוד מאוד מיוחדים, ואז הרבה יותר קשה לך למצוא את עצמך. אז מה באמת הכי מתאים לי? אני חכם יותר, תחומי ההשכלה נפתחו, אני כללי יותר, יש לי גם בכלל תחומים מגוונים מאוד שקמים תוכי, אני רוצה לבסס הרבה יותר את הייחודיות האישית שלי, ואז ממילא זה אני פחות מוכן לקבל מאחרים ומהדור הקודם, בטוח בעצמו ולא חושש. אבל כנראה גם בצורה מוגזמת, כי אתה לא מגובש עד הסוף. אתה לא חושב על אוקיי, אבל בסוף לא יהיה לי כסף. אז מה אם לא יהיה לי כסף? אני מעדיף שלא יהיה לי כסף, מאשר שאני אהיה בעבודה שלא טובה ולא מתאימה לי, ושואף לגדולות, שזה דווקא הצד החיובי כמובן שיש בו. אז הוא חכם ולא בשל, הוא מבולבל, הוא מחפש ייחודיות אישית, אבל לא מוכן לשמוע עצות בגלל הדבר הזה, והוא לא חושב מספיק על ההשלכות של העתיד, מרוב שהוא בטוח בעצמו, ומרוב שהוא שואף לגדולות, הוא לא מוכן שיהיה לו סבלנות, ולא מוכן להתפשר. זה החסרונות שנובעים כולם מהיתרונות שלנו. חכמים יותר, כלליים יותר, שואפים יותר, מגוונים יותר. בטוחים בעצמנו יותר, אבל כשהכל לא בשל עדיין, אנחנו גם מבולבלים יותר, ספקניים יותר, לא שמחים מספיק. מה עושים? כן.
אבל הבשלות מגיעה, לא יודע, אמרת גיל 29,
נכון? לא, התופעה שדיברתי עליה זה שזה עד גיל 29, זה לא אומר שאי אפשר לבחור לפני כן. זה אומר שאתה צריך לעבור תהליך שמתמודד עם סוג האישיות שלך. שאלה, בעצם זו השאלה. האם חייב להיות משבר בגיל ההתבגרות? מה אתם אומרים? יפה, זה בעצם הנקודה, וזה קצת עונה לשאלה שלך. חייב להיות קושי של צמיחה בגיל ההתבגרות, נקודה. הוא לא חייב להיות משבר קטסטרופלי. זאת אומרת, אם ההורים יודעים שהילד הוא בגיל ההתבגרות, ולא יספיק ליצוק עליו ולהגיד לו, תעשה מיד מה שאני אומר לך, איפה אתה, זה? אז יכול להיות דווקא תקופה נפלאה של צמיחה. היא עדיין תהיה מבולבלת קצת, עוברת ברורים, היא חייבת להיות, מה שנקרא, בסוף, הביצה, נבקעת בשביל שהאפרוח יצא. אין מה לעשות. שבר יש, אבל זה לא משבר. זה משבר של צמיחה ושל לידה. אז קשה לילד, הוא עובר ברורים, הוא עובר תהליכים, אבל הוא נבנה מזה, והוא לא באנטי להורים שלנו. אז זה מה שצריך לעשות. בעצם צריך למצוא מהי הדרך להעביר את הדור שלנו, את התהליך שהוא צריך לעבור, שזה יהיה קשה, דורש ברור, כי אנחנו בדור של גיל ההתבגרות, כמין אנושי, ואנחנו ממילא חווים את זה כגיל התבגרות מוארך, אבל שזה יהיה מה שנקרא התפתחות, שקריאה שריר בשביל שהוא יתפתח, אבל לא משבר. וזו השאיפה, וזה חתיכת תהליך. זה לא פשוט. אז מה? עכשיו אני שואל אתכם, מה הפתרון לדעתכם? מה אתם חושבים? עכשיו יש לכם נער מתבגר, מה אתם עושים איתו?
שיש בו שהם בתור תחביבים, ואז ככה הוא קצת מרגיש יותר
שלמות
עם עצמו, כמו שאמרת, כאילו,
לפני שאתה בוחר מקצוע,
הוא
כל תעלה על איזה גל של צמיחה בכללי
בחיים.
כן. נכון. אני אגיד לכם ככה, מה נקודות התורפה של הנער המתבגר? ואיך אנחנו פותרים אותן?
אולי בגלל שיש כל כך הרבה בעיות גם, אז מה שנוצר זה בלבול.
כן.
אולי אם יש סדר קצת, אם שופכים מורה לתהליך, בעצם זה שעכשיו אנחנו מדברים על זה, גם לנו זה עושה סדר. אז כשיש לך אולי כלים לראות מה קורה, מה עובר עליך, אז גם אולי טיפה יותר יכולת שליטה על התהליך.
יפה מאוד. אז נכון, גם כן נכון.
תבין, אתה עכשיו בחלק מהתהליך, תראה את התהליך הגדול.
יפה. אז אני חושב שאתם לוקחים נקודות חשובות, אז אני אנסה ככה להגיד לכם, מתוך ההתבוננות שככה התבוננתי בעניין הזה, אז מה אנחנו עושים? זאת אומרת, מה אתה רוצה? אנחנו בעצם מבולבלים בדור מבולבל, אז די הגיוני שגם ההחלטות יהיו מבולבלות וספקניות ולא סגורות על עצמן ומשנות וחוסר יציבות בעבודה וכו' וכו'. אז דבר ראשון, צריך להכיר בגורם. כי אם לא, האדם כל הזמן כועס על עצמו, וגם לא ידעו לתת לו את המענה הנכון. כי אם אתה לא מבין שדווקא כל הקשיים שלך וכל הבלבולים שלך הם נובעים מבקשת הגודל האדירה שקיימת בך, אז אתה כל הזמן בקפידה, אתה בביקורת עצמית מאוד מאוד גדולה. אני אומר, לא אחי, אתה דורש יותר מהחיים, וזה טוב, זה החלק הטוב שבך. אתה חכם יותר, כמו שאמרנו, כללי יותר, בטוח בעצמך. זה נפלא. מה הכללה הכי גדולה שאפשר לקלל הורים? זה שהילד שלך, שבגיל 5, יהיה מתוק, וישאר ככה אצלך עד סוף החיים. עכשיו, למה? תחשבו איזה מתוק הוא, כל מה שאתה אומר לא עושה. איזה יופי, איזה נפלא. לא, זה נוראי. הורים, לצערנו, אתם יודעים, יש כל מיני מוגבלויות, תסמונות למיניהן, שלא מאפשרות לילדים לצאת מהבית. זה הכאב לב הכי גדול שיכול להיות להורים מהבחינה הזאת. לגדל ילד זה אומר להביא מישהו שיצליח להגיע לעצמאות אישית, להחלטות, להסתדר באופן עצמאי. זה מה שאני רוצה.
אנשים מוגבלים. שעד
גיל
32
נשאר בבת של ההורים. זה גם מוגבלים, סתם. נכון, זה הדור שלנו, זה כבר אתה נדבר על התופעות, נכון, זה ממש קשה להורים. איפה שגיתי בגידול שלך, אתה לא גדל, נכון? אנחנו רוצים להגיע לעצמאות, אז זה הדור שלנו. זה דור שבאמת יש לו אפשרויות לעצמאות אישית ולחיבור למה שטוב לו, הרבה יותר ממה שהיו בדורות הקודמים. אז קודם כל תדע שאתה בדור גדול, וזה כאן אולי השאלה הגדולה. האם אנחנו מסוגלים להיות מאושרים כמו ההורים שלנו, כמו הסבים שלנו? זאת השאלה הגדולה, שאלת את זה קצת קשור מקודם. אתה מתחיל מתמימות ואז תברר. רגע, אבל לא הבנת, אבל הבירור הורס את התמימות, זה חייב להיות ככה, אומר הרב קוק. ורגע שהכנסת את השכל, משהו באינסטינקט שלך נפגע. זה חייב להיות. אז האם אני מסוגל להיות אדם משכיל שיש בו את החיוניות והזרימה של הטבעיות? זאת השאלה הגדולה של החיים שלנו. יש תקווה או יש תקווה? מה אתם אומרים? החוויה תוך כדי הבלבול, התחושה אין סיכוי. התחושה אין סיכוי. אמר לכם, יש סיכוי.
למה אנחנו נסתר
שכם? מה? בשביל לא להישאר בן חמש.
לא, אבל אתה יכול להיות תמים חכם, לא?
זו השאלה שאני בדיוק שואל עכשיו. האם אחרי שאתה חכם אתה יכול לחזור לתמימות? מעשה מחכם ותם. האם גם התם יכול, האם החכם יכול לחזור להיות תם? זה לדעתי שאלת הדור שלנו. פעם אמרתי את זה עם רב דוביד. אמרתי לו, זה תם, שאלתי את השאלה וזה וכו', ואז הוא אומר, כן, זה קשור לנושא של חכם ותם. אמרתי לו, שכוח שאתה אומר חכם ותם, אני מכיר את הסיפור הזה. בוא תסביר לחכם איך הוא הופך להיות תם. זה המבחן של הדור שלנו. זו השאלה הגדולה. מה אתה חושב? שזה באמת קשה. אם אני זוכר נכון, לא הייתה לו תשובה ברורה.
אבל זה באמת מה שרוצים?
מה זה?
שהחכם יהפוך להיות
תם?
זה לא קצת...
לא, יחזור להיות תם, לא יוותר על החוכמה, ועדיין יהיה בו ממד של זרימה ושמחה. זה מה שאנחנו רוצים, בדיוק. הרב בעצמו אומר את זה כאן, שהוא מסגל אותן עצמו בצורה יותר יפה ומשוכללה, ובלי לאבד בסופו של תהליך את הממד של האינסטינקט. איך אפשר לעשות את זה? אני אתן לכם כמה דוגמאות שאני חושב שאפשר לעשות את זה. אז הדוגמה הקלה יותר, זה כיבוד הורים, כמו שהבאתי מקודם. הילד שהוא בגיל ההתבגרות, הוא אומר, לא הבנתי, עכשיו כבר אני יודע מי אני. אני כבר מודע גם לכל החסרונות של ההורים שלי, נכון? זה גיל כשפתאום יש לנו מלא ביקורת על ההורים. אני יודע גם כל החסרונות של ההורים שלי. יש סיכוי אי פעם שאני אצליח לחזור לכבד אותם כמו שכיבדתי אותם בעבר? אין סיכוי, זה החוויה של הנער המתבגר. די, כבר, עברנו את הגיל, מה שנקרא. בסדר, אני אעשה מה שצריך. אבל באמת, אתם יכולים לדעת, אני מקווה שחלקכם כבר בימינו, ובגיל הזה אתם מספיק בוגרים. אני חושב על אורך, אתם רואים איך ההורים שלכם מתייחסים לסבא וסבתא שלכם. בגיל 40, אם יש קשר מספיק תקין עם ההורים, הכיבוד הורים הוא מדרגה הרבה יותר גבוהה של גיל 5. הוא גם נעשה הרבה יותר בהתלהבות. אז יש אפשרות. עכשיו אני אתן דוגמה, אבל זו דוגמה קצת קלה יותר. אני חושב שאני אתן דוגמה יותר מורכבת, ואני חושב שהיא קצת תוכל להסביר האם יש סיכוי לחזור או אין סיכוי לחזור. זוגיות. יש את השלב הראשוני, ההתאהבות. ואז מגיע השלב השני, שההתאהבות מתפוגגת, ופתאום גיל ההתבגרות של הזוגיות, חסרונות, ביקורת, הרגשה שטעיתי. כן? מכין את כולכם, מי שכבר חווה, מי שלא חווה. אין כמעט זוג בעולם שלא עובר לו בראש, לרוב זה נשאר בראש, ולפעמים זה גם יוצא החוצה. אני חושב שטעיתי. חושב שטעיתי. ואז יש את השאלה, איפה מה שהיה לנו פעם? איפה המתיקות? איפה הפרפרים בבטן? איפה... אתה יכול בבקשה לעשות לי את זה? כן, בטח. עכשיו אתה יכול לעשות לי את זה? עשייה, מה שביקשתי עשית? איפה זה היה? איפה זה? יש סיכוי שזה יחזור? אבל מי שלא נבהל מהשלב הזה, ויודע שזה שלב הכרחי, אין מה לעשות חבר'ה, כל המחקרים, נראה לי חושב שהמקסימום של תקופת ההתאהבות מחזיקה זה שנה ושמונה, משהו כזה, משהו כזה, אסתר עם מקים, זה הכל מקסימום. אין, לא יותר. אז יש סיכוי שזה יחזור? מה זה יש סיכוי שזה יחזור? אם אתה מבין מה זה אהבה, ואתה מבין שהתאהבות זה רק הדלק של ההתחלה, כדי שזה ייתן לך מוטיבציה, וזה חייב להתפוגג, ואם ההתאהבות נשארת, אתה לא בונה בעצם זוגיות עמוקה. כי אין כאן זוגיות, אין כאן תקשורת ברמה מעמיקה. אתה התחלת לבנות אותה תוך כדי, אבל זה הכל הפרפרים, אתה על סמים, אחי. זה טוב מאוד, זה סמים שהקדוש ברוך הוא טבע בתוכנו, כדי שנחוש את התחושות האלה. וכשהם לא נמצאים, זה קשה הרבה יותר בהתחלה. אבל אחרי זה, אתה בונה זוגיות של תקשורת, של שיחה, של לדעת איך לריב, לדעת איך להשלים, לדעת איך להחליט החלטות ביחד ממקום בוגר. והאהבה שאתה מצליח להגיע אליה, היא עמוקה הרבה יותר ממה שהיה בהתחלה. ואז אני אשאל אתכם שאלה. האם הזוג המפותח חזר להתאהבות של ההתחלה?
לא.
לא. האם הוא במקום טוב יותר מההתאהבות של ההתחלה? כן. האם בשורה התחתונה יש שם זרימה, או שהכל כזה מקובע ורובוטי? במצוות כי בטח שיש זרימה. זאת אומרת, בשורה התחתונה אתה חוזר לזרימה, לשמחה, לחיוניות. אתה פשוט מגיע אליהם ממקום הרבה יותר בוגר ועמוק ממה שהיה קודם לכן. ולכן השאלה, האם אנחנו יכולים להיות מאמינים שמחים? כן. האם אנחנו יכולים להיות נשואים שמחים, עם ילדים ושמחים, לעבוד ולמצוא את העבודה שלנו ושמחים, ולשמוח בחיים שלנו כמו שהם? כן. רק שאצלנו זה חייב להיות על ידי תהליך הבירור והעמקה. אין לנו אפשרות לברוח מזה. אין לנו אפשרות. אבל לא, אנחנו לא צריכים להתבאס על זה. לוואי והיה לי כמו סבא שלי, איך התחתן, איך זה. אז אני תמיד שואל את הבחור את השאלה הבאה. אתה רוצה גם את רמת הזוגיות של סבא שלך? רוב התשובות יהיו, כאילו, בעצם אולי נברר קצת יותר, קיבלתי זה. זה בדיוק העניין. בסוף שאתה שואל, אבל אתה יודע שהיה משהו חסר שם. הם מתוקים, הם חמודים, הם הסתדרו כל כך יפה ביחד. אבל אני רוצה זוגיות אחרת. סבא וסבתא שלך עשו סכנשים. אתה לא יכול היום בלי זה. אז לפעמים מגזימים, בסדר. אתה לא יכול בלי זה. אתה רוצה משהו מעבר. אתה תקבל משהו מעבר. אתה רק צריך להשקיע בשביל זה. אם אני מסכם. הדור שלנו מבולבל בבחירת העבודה כי הוא רוצה מעבר, כי הוא רוצה הרבה יותר. וצריך לשמוח בזה, אבל יש לזה מחיר. ברגע שאתה רוצה הרבה מעבר, ואתה כבר איבדת את האינסטינקט הטבעי שגורם לך לשמוח בכל מה שיש ולחיות בחיים כהכרח, וכל הנתונים הסביבתיים מאפשרים לך לבחור ולהתלבט ולהסתפק, אם אתה לא יודע לעבור תהליך נכון, אתה חייב להיות מבולבל. אז איך מעבירים את הדור הזה תהליך נכון? אז קודם כל צריך לדעת להכיר את הדור, להכיר את הנפש, להכיר את גיל ההתבגרות שעובר על כולנו, להכיר את היתרונות האדירים שיש בו ולשמוח בהם, ולנסות לנטרל את החסרונות. ואיך מנטרלים את החסרונות? אז ממש בכמה נקודות קצרות. אז אמרנו, הכרנו בגורם. דבר שני, נער מתבגר, הקושי הכי גדול שלו זה שהוא לא מקשיב לעצמו. הוא לא יודע, הוא מבולבל, הוא מלא ביטחון, אבל הוא מעורער, הוא חסר ביטחון, נכון? יש להם סתירה תמיד. אצל גיל ההתבגרות, מה הסוגיה הכי מרכזית? זה הביטחון העצמי. לכן, אני אומר לכם, מניסיון שלי, ואולי כבר שמעתם את זה ממני, שחבר'ה מגיעים להתייעץ איתי במישורים שונים, בגילאים שונים, אני מרגיש שעיקר העבודה היום, בכל הגילאים כמעט, זה על תחום הביטחון העצמי. גם מי שמקרין, שמחה וודאות וזה, בסוף בינו לבין עצמו, יש נקודות שבורות, וזה אחד הדברים. אז לפתח הקשבה עצמית ולפתח ביטחון עצמי. לחדד את היחס לחברה. מה קורה אצל הנער המתבגר? למי הוא לא יקשיב, הנער המתבגר? למי הוא מאוד מאוד יקשיב? לחברה. נכון? אז זה גם כאן, אנחנו צריכים בעצם מצד אחד. אחי, מותר לך להקשיב להורים ולבעלי הסמכות, כמובן, מתוך שמירה על העצמאות שלך. תיזהר לא לעשות יותר מדי עניין ממה מקובל, ממה נחשב, ממה מרוויחים טוב. זה סוחף אותך. זה התקופה שלנו. אבל החברה גם צריכה לתת לו מענה. היא צריכה לעזור לו, לא להנחית עליו. הוא לא יקבל הנחתות. אתה חייב להעביר אותו תהליך. דרך אגב, אני חושב שזה אחד מהכשלים היום של החלק, מהמכונים של ייעוץ תעסוקתי וכל הדברים האלה. אתה ממלא שאלון. אוקיי. שמע, אז מתאים לך משפטים והנדסת תעשייה וניהול. אבל אני שונא את שני התחומים. מה לעשות? זה מה שיצא בשאלון, אין מה לעשות. זה החוויה, חבר'ה מגיעים אליי. אומרים, שמע, אין מה לעשות. אנחנו אומרים לך, אתה תאכל אותה שם. עכשיו, נגיד שהם צודקים. לא העברת אותו תהליך. הוא לא מחובר למה שאמרת לו. אז מה זה עוזר שנתת לו, אמרת לו, הנחתת עליו. שכוח, זה יצא לפי הנתונים.
אבל אנשים הולכים לשם. בסוף, מה עובר להם בראש קצת? שמחפשים קצת מישהו שיגיד להם את זה. כן, בסוף הם אומרים, רגע, יש לי פה פער, אבל הם צריכים את הנביא.
לא, הם צריכים, בטח הם צריכים, אבל הם נמצאים בדור כזה שאם הנביא מנחית עליהם ולא מעביר אותם תהליך של הזדהות, בפועל יהיה להם קשה לעשות את זה. הנה, מי שלפני שבוע דיבר איתי מישהו, נמצא במקצוע פלוני, והוא אומר, ככה אמרו לי בייעוץ תעסוקתי, אני לא שלם עם זה, לא שמח בזה. תכלס, לא טוב לי. רוצה לעזוב. עכשיו, אני חוזר ואומר, זה טוב, טוב שהוא נפתח, טוב שהוא רוצה לשמוע, אבל ברגע שלא העביר אותו תהליך נפשי, הוא לא מסוגל להכיל את זה בתוכו. כי זה הדור, כי הוא רוצה להיות עצמאי. וזה בסדר שהוא נפתח לקבל עצות מאחרים, אבל אם אתה לא גרמת לו לחוש שהוא זה שעשה את התהליך, לא עזור. אני חושב שאצל הרב אליקים זה גדולה אדירה. הוא אף פעם לא מחליט בשביל אנשים. מה שנקרא, אחד מפוסקי ההלכה, הגדולים בציבור הדתי-לאומי, לא פוסק לאף אחד ואת היוצאות האישיות שלו בתור ככה ואתה חייב. זה מדהים. מה? אבל יש אחרים שלמדו אצל הרב צבי יהודה. בסדר? אז טוב, בעזרת השם, אני מקווה שהדברים האלה קודם כל שופכים אור על התהליך שצריך לעבור, ועל מה שעובר עלינו, ולמה הבלבולים כל כך גדולים, ולמה ייעוץ תעסוקתי לא תמיד פותר את הבעיה. למה אתה חייב את המקום של התהליך האישי שלך? ומה שבעצם נותר לנו לעשות, אחרי שביררנו בעצם את הגורמים, את זה שאתה צריך לבנות את העצמאות האישית שלך, ולרקח את היחס לחברה, כל הדברים האלה גם להורים, ומצד שני להוריד את ההשפעה של החברה הכללית, אז בעצם מה שנותר לנו לעשות בשלב הבא, זה לשאול את השאלה הכי חשובה. אז איך אני מכיר את עצמי, באופן שאני אדע מה לעשות מתוך הזדהות. זה בעצם בעזרת השם השיעור בשבוע הבא. אז הנה, ייעוץ תעסוקתי לא שמנחית עליך, אלא שמנסה להעביר אותך תהליך. אז אני ממליץ לכולם, מי שעדיין לא הספיק, ללמוד את הדפים, לא רק להגיע לשיעור, ללמוד את הדפים ולשאול את השאלות את עצמך מתוך הדברים שעולים וצפים, לדון בזה עם החברותה, כדי שזה לא תהיה הנחתה, אלא ברור אישי, שנזכה שהשאיפות הגדולות שלנו לא רק יבואו לידי ביטוי בספק ובלבול, אלא באמת במציאת המקום האמיתי והמתאים לנו, מתוך שמחה וחיבור, מה שלהורים ולסבים שלנו הרבה פחות היה, בעזרת השם.